שבוע טוב, אנחנו למדנו את ההסבר של המהר"ל מדוע במשנה של שמעון הצדיק מוזכרים שלושה דברים שעליהם עומד העולם, תורה, עבודה, גמילות, חסדים. המהר"ל הסביר שהכל בנוי על קיומו של עולם מצד היחס שלו לבורא. כלומר, ברור שמה שמקיים באמת את העולם זה איך העולם מצליח לבנות קשר נכון עם מי שברא אותו. לכן, שלושה דברים צריך אל העולם עד שיש לו קיום ועמידה מן השם יתברך. אחד, וזה כי העולם הזה הוא צריך לטובו וחסדו, דהיינו אל השפעתו יתברך. בלי השפעת השם המקיימת את העולם, אין עולם. שתיים, ועוד קיום העולם כאשר העולם הוא נברא לעבוד השם יתברך. הדבר השני זה השפעה ממנו ועבודה מצידנו, כי עבודה זה קשר. והדבר השלישי, ועוד דבר שהוא קיום העולם והוא שלמות העולם, שאינו מציאות תוהו ומציאות חסר, שאילו העולם מציאות חסר, אין ראוי לו המציאות כלל. כלומר, שלושת הדברים האלה מבטאים בעצם את הזיקה של העולם אל מי שברא אותו. אחרת, היה נראה שהעולם קיים מצד עצמו. אם העולם לא צריך את השפעת השם, אז מה, הוא קיים מצד עצמו? אם העולם לא עובד את הבורא, אז מה, הוא קיים מצד עצמו? אם העולם הוא לא שלם והוא לא קונה שלמות, אז הוא לא מעיד על זה שהבורא ברא אותו. הרי לא יכול להיות שדבר חסר יעיד על הבורא שהוא שלם. אם כן, אומר המהר"ל, שלושת הדברים האלה שרמוזים בדברי שמעון הצדיק, תורה, עבודה, גמילות, חסדים, הם בעצם באים לברר את מידת הזיקה של העולם אל מי שברא אותו. העולם צריך לדעת שהוא מקבל מהבורא את השפעתו. העולם צריך לעבוד את הבורא, כלומר, לעשות את רצונו. והעולם צריך להיות שלם מצד עצמו, כדי שיוכל להעיד על המקור העליון שלו. לכן, ועל ידי שלושה אלו, שהעולם הוא נברא לעבוד השם דבר, והוא עוד בריאה בשלמות ולא חסרה, וכאשר השם יתברך משפיע לו חסדו וטובו, ובאלו דברים העולם עומד. שלמות מצד עצמו, מה? סיכמתי מה שלמדנו. אני עדיין בסיכום. אני חוזך תוך כדי זה על המשפטים של המהר"ל, כדי שנשים לב לכל מה שלמדנו. שלמות העולם מצד עצמו, תורה. חובת העולם לעבוד את מי שברא אותו, עבודה. וצורך בהשפעת השם על העולם, גמילות חסדים. כן. נכון? זה ממש לא סותר. עבודה קורבנות, עבודה מצוות, עבודה מלאכה. שלושת הדברים האלה לא סותרים, משלימים. כי, מה? לא, גם המלאכה זה עבודת השם. גם מלאכה זה עבודת השם. כי מי שעושה את מלאכתו נאמנה זה מי שמאמין בערך של העולם שהקדוש ברוך הוא ברא. אחרת, לא מכפת לו להשחית, לא לבנות. אם הוא בונה עולם, אז הוא מאמין בערך העולם שהקדוש ברוך הוא ברא. כן, יש לנו פסוק שאומר לנו שבשבת צריך לשבות, אבל יש לנו גם באותו פסוק שבששת ימים צריך לעשות מלאכה. והפסוק אומר בדברים, וברכך בכל אשר תעשה. אם תעשה, תתברך. לא תעשה, לא תתברך. נגר. בניי. כן, למה לא? תאר לעצמך שלא היה לך עכשיו שולחן. כן, תאר לעצמך שלא היה לך שולחן. איפה היית שם את הדף? כן, למשל ככה להישאר. מה זה תחליף לשולחן? אני בדקתי בעולם, הסתובבתי, בכל מקום מצאתי שלאנשים יש שולחן. הם לא אוכלים על סלעים. מישהו מכיר מקום בעולם שלא משתמשים בשולחן? תשים לב, אף אחד לא מכיר מקום כזה. אז תראה איזה שותף טוב יש לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. נגע. יפה מאוד. לא חשוב כמה שעות הוא עובד עכשיו. לא, מספר השעות לא חשוב. מה שחשוב זה הכוונה שלו. הכוונה שלו שהוא רוצה להיות שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אם לא היה לנו נגר, איך היינו עושים את המשכן? זה נכון. כן, כן, שולחן, כיסא, גם לשבת עליו. זה נחמד מאוד שיש כיסא לשבת עליו. יש אנשים שאומרים, מלאכה, בזבוז זמן. מה בזבוז זמן? על מה אתה יושב? על כיסא? מה בזבוז זמן? יש לך שולחן, אתה שם עליו את הספר ואת הדף. ודאי זה חלק מעבודת השם. מה? כן, עדיף שהגויים יעשו את הכל, וככה יגידו שהגויים בונים את העולם, והיהודים מתעסקים ברוח. ככה. אבל זה לא מה שמצאנו בתנך. בתנך לא מצאנו ככה. מצאנו שאלישע הנביא עשה נס. למה? כי יום אחד התלמידים באו אליו, אמרו לו, רבינו, כן, יש המון תלמידים שבאים ללמוד בישיבה. יופי, אין יותר מקום. אז מה עושים? נרחיב את בית המדרש. נבנה ספסלים. טוב. איך עושים את זה? יש עצים, צריך לקרות עצים. טוב, התלמידים הלכו לירדן, קרתו עצים. פתאום אחד צועק, מה קרה? השתמש בגרזן, כשהוא חתך עץ, הברזל של הגרזן אף. נפל לתוך הירדן. ואז התלמיד צועק, וואי, קטסטרופה. אמר לו, מה קרה? הוא אומר, זה גרזן לקחתי בהשאלה. מה אני אעשה? עזוב! שטויות. אמר הנביא, טוב, בסדר, תירגע. לקח עץ, זרק בירדן, העץ שקע, הברזל צף. זה בדרך כלל הפוך, כידוע. אמר לתלמיד, לך תיקח את הברזל. התלמידים של אלישע הנביא, שמן הסתם הם היו ברמה טובה, הם קרתו עצים. לפנות ספסלים, בשביל בית המדרש. מה הוראת שעה? טוב, אפשר להגיד על כל דבר הוראת שעה. כל מי שהיה רואה, הוראת שעה. אברהם, הוראת שעה. יצחק, הוראת שעה. יעקב, ויזרע מאה שערים, הוראת שעה. יעקב, רואה, הוראת שעה. 20 שנה עבד, הוראת שעה. משה רבינו רואה, הוראת שעה. חקלאים בתנ"ך בלי סוף, כולל שאול, חקלאי. אלישע אגב גם היה חקלאי לפני שהוא הלך להצטרף לאליהו. הכל הוראת שעה. לא. זה לא עולם אמיתי. עולם אמיתי זה עולם שכולל שמיים וארץ. הרמב״ם אומר שזאת מדרגה מאוד גבוהה. שאדם יעסוק בבניין העולם ודעתו תהיה קשורה לשמיים. אתה מבין? זה מדרגה של אנשים מאוד קדושים. אנשים יותר פשוטים הם לא מסוגלים. הם מרגישים שמלאכה זה בזבוז זמן. וזה ככה הם מרגישים. אנשים פשוטים מרגישים שמלאכה זה בזבוז זמן. אנשים גדולים הם מקיימים מה שכתוב בפרקי אבות, אהוב את המלאכה. פרקי אבות זה לדיינים ולרבנים, אהוב את המלאכה. צריך לאהוב. אז לא תמיד אני בעצמי עוסק בזה. כי אם הייתי צריך להיות נגר, שרברב, חשמלאי וכו, התורה מתה עליה. אבל כשאדם עוסק במלאכה, הוא לא צריך להרגיש שהוא מבזבז את זמנו. הוא שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אבותינו הם היו בדרגה הזאת, והרמב״ם כותב בסוף מורה נבוכים, אגיד לך את האמת, זה מדרגה כל כך גבוהה, שאני לא יודע אפילו איך להדריך אנשים להגיע אליה. לעומת זה, היום יש שעושים אידיאליזציה של ניתוק העולמות. זה חמור מאוד. זה מביא תוצאות מאוד לא טובות. מאוד לא טובות. שחיינו אנשים, אנחנו רואים אנשים, שהם לא מסתדרים עם העולם הרוחני, כי הם לא מסתדרים עם העולם הגשמי. אז גם עם העולם הרוחני שלהם הם לא מסודר. כמובן, יש עניין של זמן. אז תלמידי חכמים, האומה צריכה אותם כדי שילמדו תורה ויבררו הלכה וילמדו תלמידים וכו'. אבל הם אוהבים את המלאכה. הם יודעים, הם מאוד שמחים. בועז בא אל הקוצרים בשדות בית לחם. בועז, מי שהולך להוליד את המשיח, הוא רואה את הקוצרים בשדה. השם עמכם. השם עמכם? כן, 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 כן. השם עמכם. ברצינות, הוא פה. עונים לו הקוצרים, יברכך השם. זה מדרגה של בועז. אחדות העולמות. הקודש העליון. מדרגה מאוד גבוהה. נכון, צריך המון זמן עד שהם מבינים את המדרגה הזאת. כי במבט הראשון הם נראים עולמות בתחרות. מאבק. עולם הרוח ועולם החומר נראים במאבק. אבל זה מאבק חיצוני. זה מאבק שהוא לא מגלה את האחדות העולמות. כן. לכן כתוב ואהוב את המלאכה. צריך לאהוב את הערך שבמלאכה. זה נכון. יכול להיות שאדם עובד שעתיים ביום. זה לא. פרנסה זה כבר מטרה. זה משהו אחר. מי שעובד 12 שעות ביום, פרנסה, אולי יכולת לעבוד 8 שעות. זה בגלל המטרה. זה לא מצד ערך הדבר. ובאמת, אנשים שעובדים רק בשביל הפרנסה, הם לא כל כך מעריכים את המלאכה שלהם. הם רואים את זה כקללה. מה לעשות? יש לנו כללת הפרנסה. 12 שעה, 12 שעות ביום, מתעסקים בכללה. לא נעים. זה לא עניין הזה. זה מצד הערך של להיות שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. על זה נאמר שקראו לו נוח. למה קראו לו נוח? זה ינחמנו מעצבון ידינו. הוא ימציא כלים לעבוד את האדמה. ונוח מצא חן בעיני השם. זה לא... וזה מדרגתו של נוח. טוב, זה מה שאנחנו למדנו. כן. למה צריך להוסיף את החלק השני? למה אתה, לא, אתה מבין, אתה לא צריך להוסיף את החלק השני. ראוי שאדם יעסוק או לפחות יואב את המלאכה. לא צריך להוסיף את החלק השני ולא יושב ללמוד תורה כל היום. תלמד. תלמד. אבל זה שאתה יושב כל היום ואתה לומד תורה, זה לא מונע ממך לאהוב את המלאכה. כי גם אם אתה יושב כל היום ואתה לומד תורה, תהיה לך מלאכה לעשות. למשל, תצטרך לנקות את החדר שבו אתה גר. לא. לפעמים יש עניין. לפעמים זה מאוד עוזר לאדם ללמוד שעתיים לעסוק במלאכה. כי הוא צריך להיות מחובר למציאות. הדרגה הכי גבוהה זה שאדם אוהב את כל מעשה השם. זה הדרגה הכי גבוהה. כל מה שהשם עושה, הוא אוהב. גם את העולם, וכמובן, את חוכמת השם. ודאי, חוכמת השם. תורה זה חוכמת השם. מעשה השם הוא אוהב. עכשיו, רוב הזמן אנחנו עסוקים בחוכמת השם. אבל אין אדם שלא עוסק במלאכה. במידה זו או אחרת. הלל מלקט עצים. כן, בטח. ככה אומר הרמב״ם. ככה אומר הרמב״ם, שזה לכתחילה. שאדם עוסק במלאכה. כמה זמן? כמה זמן שצריך? 1-5 דקות, 1-5 שעות, וראש ממשלה 24 שעות. מלאכת הציבור. מה תגיד? לא צריך לעסוק במלאכת הציבור? עזבו זמן, תלמד תורה במקום זה. לא, אתה לא יודע, אז אני אומר לך. שכן, ודאי שצריך. באמת פשיטה. צריך להתייחס באופן חיובי למלאכה. זה העניין. בכמה אתה באופן אישי תעסוק מצד הזמן, טוב, זה עניין אישי כבר. איזה, מי אתה, למה אתה נועדת, כמה למדת, אם אדם יעסוק במלאכה והוא לא מוסרי, אז מה הכבחתי מזה? אם אדם הוא סכניק והוא מרמה את כל הקליינטים שלו, אז תגיד, טוב, אני עוסק במלאכה, ואני מוסכניק. כן, אתה מוסכניק, אבל כל מי שבא אליך, אתה מרמה אותו. אז מה עשיתי? אני הייתי מעדיף שתהיה מוסכניק שעה ביום, ותלמד 10 שעות ביום, ככה תהיה מוסכניק אגון. זאת אומרת, זה לא עכשיו כרגע הכמות, איך אדם יוצא לפועל, זה כבר עניין פרטי אישי. אבל היחס למלאכה צריך להיות חיובי. בועז, מה אתה חושב שהוא היה קוצר בשדות? הוא היה ראש הסנהדרין. אבל כשהוא ראה את הקוצרים, הוא בירך אותם השם ממכם. השם ממנו בסנדרין, השם ממכם בשדות. לא מזלזל. לא אומר, רבי שמעון בר יוחאי יצא מן המערה, 12 שנה. ראה אדם עובד בשדה, שרף. יצא בת קול ואמרה לו, מה? אתה צריך מכבי אש? מה אתה עושה? כן, דואם, זה, הוא עוסק במלאכה. טוב, תחזור למערה. תעשה טוב, תלמד עוד 12 חודש. קיבל שיעור. ככה מפורש. צריך לאהוב את המלאכה. זה מעשה בראשית. זה השם ברא את העולם כדי שנשלים אותו. נשלים אותו רוחנית, מוסרית, מעשית. ניתנה רשות לרופא לרפות. ואם לא יהיו חולים, לבריאות, אז יהיו יולדות. אבל בינתיים יש חולים, אז אשרי הרופאים שמצליחים לרפא אנשים. וזה צריך ללמוד המון זמן, וצריך ללמוד לעשות ניתוח, ולעשות זריקות, ועירוי וכו'. כן, זה משמחה, נכון. מזל שיש אנשים שלומדים את זה. אז מה, אני צריך ללכת ללמוד עכשיו רפואה? לא. אתה מרגיש שאתה שייך לזה? לא. אז מה אתה רוצה? כן, ודאי. אתה מרגיש, אתה צריך, אתה... אבל יש לך יחס חיובי לזה. בטח? ודאי. רק ללמוד תורה. עד מתי? ולהתחתן הוא צריך? אגב, זה כבר לא רק ללמוד תורה, כי כשאתה מתחתן זה לא רק לומד. מאה אחוז. להתחתן הוא כן. יופי. לפרנס את אשתו? אז שהיא תפרנס אותו. נו, אז אני כבר עונה לך. זה בדיוק החשבון. אתה מלא את החובות שלך, אין בעיה. ודאי, מצוין. אבל אתה מלא את החובות שלך. זה שייך לבניין העולם. בניין עד עד. טוב, צריך לבנות את זה בבריאות. בצורה נכונה. לא נורא שתאכל בוטנים. זה לא עובד בצורה כזאת. אתה מאמין בעולם. אתה צריך לבנות את העולם בצורה נכונה. אז מה? צריך למצוא את הפתרונות. צריך למצוא את הפתרון. צריך להיות בית של תורה, וצריך להיות בית בריא. שאדם ממלא את חובותיו. כי חובותיו זה לא בלום מבחוץ, זה בלום מריבונו של עולם. זה שאדם יש לו חובות כלפי הבורא, כלפי זולתו וכלפי אשתו, כלפי ילדיו, כלפי החברה, כלפי העולם, זה לא בא לו מבחוץ. זה לא מישהו המציא את השיגעון הזה. זה בא לו מריבונו של עולם עצמו. זה ריבונו של עולם שככה ברא את עולמו. אתה לא צריך להרגיש שכאילו רודפים אותך. אני רציתי לשבת בשקט ובשלום, זה כל הזמן מבלבלים לי את המוח. תתחתן. טוב, אני מתחתן. לא, עכשיו אתה צריך גם להתפרנס. להתפרנס. לא נותנים לחיות. מה זאת אומרת? זה חלק מהמציאות האלוקית. אל תיקח את זה כדבר שהוא נכפה עליך מבחוץ. זה כפייה פנימית. זה הזמנה אלוקית. וכי תבואו על הארץ ונתתם כל עץ מאכל. מצווה. טוב שהגויים יעשו את זה. לא, זה צריך להיות האדמה שלך והביקורים שלך. כי אם לא יהיו לך עצים, לא יהיו לך ביקורים. אז לא יהיה לך חג הביקורים. ולא חג האסיף. זה לא, לא להסתכל על זה כדבר של בדיעבד. זה 2000 שנה, כל הדברים האלה מבחינתנו הם דברים של בדיעבד. זה לא ככה, זה לא בדיעבד. אין לי בעיה שבסופו של דבר, אדם יעשה חשבון ויגיד, הכל יסתדר, אני מסודר, ברוך השם, מצאתי את הפתרונות, ואני יושב ולומד שנים ומתגלדל בתורה, איך נהיו כל התלמיד החרמים וכל הרבנים. זה מה שקרה. אבל הם עשו את זה במסירות נפש ובלי שום חשבון של בדיעבד לגבי דברים אחרים. אלא הם מצאו את הפתרונות. איך מצאו את הפתרונות? אני יודע מה, עבדו בלילות, אני יודע מה עשו. כל אחד, לפי מה, הוא מצא את הפתרון. אשתו אמרה, אתה תלמד. היא לא רק נתנה לו רשות. היא נתנה לו רשות והיא מסרה את הנפש בשביל זה, ובשמחה וברצון. ולא מה זה צריך להיות. זה הכל שונה לפי זה. אני מכיר עכשיו מצב הפוך. מישהו שמתחתן על דעת שהוא ילומד, והוא כמובן לא עובד ולא לומד. וכל היום צרות. אבל הוא הכריז שהוא הולך ללמוד. ובסוף הכל מתמוטט והכל מתפרק. כי הוא הכל, כל החיים בשבילו זה הכל בדיעבד. החיים זה לא בדיעבד, זה הכל אחד חילה. עכשיו, בזה יש כמובן פתרונות, סדרים, כל אחד לפי נטיות נפשו, לפי כוחו, לפי מה שהקדוש ברוך הוא מזמן לו. יש גם סייעתא דשמיא, יש גם מכוונה אלוקית בזה. יש גם מכוונה אלוקית. יש אדם שמנסה לעשות כל מיני דברים, זה לא הולך לו. יש הכוונה אלוקית. לא כל אחד שמחליט מחר להיות, אני יודע, גאון הדור, אז הוא יצא גאון הדור, זה לא ככה עובד. אז יש הכוונה אלוקית בדברים האלה. יש אנשים שיעשו כל מאמץ לשבת וללמוד מהבוקר עד הלילה, זה לא הולך להם. אז שנה, שנתיים, 5 שנים, 10 שנים, לא, נו מה? אולי בקדוש ברוך הוא מצפה ממך למשהו אחר. לא, זה אמרו לי שצריך להשתתף לצולטר, אז צריך לזה, אז מה אתה עושה? אתה מסתובב בפוסט-דור? זה לא פותר את הבעיה של אף אחד, לא שלך וגם לא של העולם, שאתה מסתובב בפוסט-דור כל היום. זה לא. אז מה, אתה רוצה שאני אלך לעבוד? למה, מה קרה? זה איסור דאורייתא לעבוד? יש איזה לאו כזה בתורה? לא תעבוד? אחד מן התרי"ג? זה צריך... עכשיו אני אומר, יש הדרכה אישית. מה כל אחד יעשה? כדאי שהוא יתייעץ, כדאי שיבדוק, כדאי שיבחון את זה עם רבותיו. אבל בעיקרון אנחנו לא עוסקים בעניין של בדיעבד. זה לא בדיעבד. עכשיו, אם אדם הוא עובד רק כדי לעשות הרבה כסף בבנק, זה בדיעבד. כי זה לא נקרא מלאכה, זה רק כדי לצבור כסף, זה משהו אחר. הוא צריך הרבה כסף, כי הוא צריך הרבה לצרוך הרבה. זה משהו אחר. אז זה בדיעבד. הבדיעבד זה לא המלאכה. הבדיעבד זה המחשבה שמלווה את המלאכה. זה מה שבדיעבד. זה שאתה מסתכל על כל זה רק כאמצעי כדי ליהנות, כדי למלא את היצרים שלך. אז זה הבדיעבד. הבדיעבד האמיתי הוא פה. שזה כמובן בדיוק ההפך ממטרת של מלאכת רבותינו, אבותינו. שאצלם הכל היה עבודת השם. הכל היה עבודת השם, הכל. נטו. הכל נטו עבודת השם. הרגישו שהם עושים רצונו של ריבונו של עולם. ככה הרגישו, ככה פעלו, ככה חשו וככה עבדו. ואף אחד לא הרגיש שהוא... נמצא תחת כללה נוראה שרודפת אחריו? מה? כי הם הרגישו זה חלק מן החובות שלהם. הלל הזקנה מלקט עצים, חצי מטבע לאשתו, חצי להיכנס לבית המדרש. לבריות. חבוד. בתנאי, בתנאי, כן, ודאי. אתה ממלא את החובות שלך, ואתה לומד, לא בגלל שאמרו לך שצריך ללמוד, כי אתה מרגיש, אתה מרגיש שכרגע ללמוד זה המלאכה שלך. אז צריך לבדוק, צריך לבחון. יש מצבים שזה יכול להיות שזה באמת בזבוז. לפעמים אדם יורד מזה. מצאתי פעם מישהו יושב בדיכאון, באיזה פינה, אמרתי, מה קרה? שישה חודשים, לא יודע מה קורה איתי, לא לומד, לא זה. אז זה באמת, אם במקום זה, שזה מבלך שמחה וחדווה, ואתה מרגיש שאתה מצליח, אתה מבין את הסוגיה, וקושייה, ותירוץ, וראשונים, אחרונים, ולומד אמונה, ואתה מרגיש שאתה חי מזה, ואיפה זה מדכא אותך. נו, אז מה? מה, אתה באת לכאן כדי לחיות בדיכאון? יש אנשים שצריכים גם מעשייה. אין איסור כזה בתורה, מה קרה? אנחנו מחברים את העולמות, אנחנו לא מנתקים אותם אחד מן השני. וואי, הגיע זמן מינכן, נכון? מה? עכשיו, אה?